שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
ואני נדיב.
ואנחנו ממשיכים בסדרת פרקים על התחדשות עירונית, ובפרק היום אנחנו הולכים להתחיל ולצלול לעולם של פינוי בינוי, וננסה להגיע ממש עד היסודות פה כדי לפרק את העולם הזה ולהבין אותו עד הסוף.
כן, אני תופס שהעולם של פינוי בינוי הוא פשוט מרתק. אותי הוא פשוט מרתק. הוא קצת טכני, יש לו היבטים שהם טכניים, אבל קודם כל הוא שווה הרבה כסף להבין אותו, כי בסיפור הזה, כפי שדיברנו בפרקים, הפרק הקדמה להתחדשות עירונית, בסיפור הזה יש רווחים שיכולים להיות אדירים, גם כמשקיעים וכמובן גם כיזמים. וזהו, אני חושב שזה שעשינו את סדרת הפרקים על דירות על הנייר, לפני הסדרה הזאת זה אחלה, כי דיברנו הרבה על הצדדים של תכנון, כשדיברנו על דירות על הנייר, ובהתחדשות עירונית יש המון המון תכנון, בטח בפינוי בינוי, ובוא נתחיל טיפה מהיסודות, בסדר? ואני הולך להתחיל דווקא ממה מהתמ"א 38, שדיברנו עליה קצת בעבר. תמ"א 38, כפי שציינו, היא תוכנית שנועדה לחזק מבנים מפני רעידות אדמה. זאת התכלית שלשמה היא נוצרה, זו תוכנית שהיא תוכנית הרבה יותר מודרנית, נקרא לזה ככה, היא התחילה בשנת 2005. פינוי-בינוי זה קונספט הרבה הרבה יותר ותיק בישראל. חוק פינוי-בינוי נחקק כבר ב-1965, והמטרה המרכזית של החוק הזה היא לחדש את פני הערים הוותיקות. תחשוב כמה זמן הקונספט הזה כבר קיים, שיש ערים שהן ותיקות, שצריכות חידוש. לחוק הזה לא ממש היו שיניים עד שנות ה-2000, לא היה ממש דרך ליישם את החוק הזה, ולא הייתה גם כל כך הרבה דחיפות לקדם אותו. בטח כל המגמה הזאת של רעידות אדמה וכולי, מלחמות, זה ודאי משהו שגם עוזר לקדם אותו. אבל במהות, בבסיס, וזה משהו שצריך לזכור, פינוי-בינוי לא נועד כדי לחזק מבנים מפני רעידות אדמה, וגם המתכננים, כאשר הם יושבים ודנים האם לקדם תוכנית של פינוי-בינוי, השאלה שעומדת בפניהם או מול עיניהם היא לא רק איך נוכל לחזק את הבניין מפני רעידת אדמה, אלא היא שאלה הרבה הרבה יותר רחבה, איך נוכל להשתמש בשטח האורבני בצורה שהיא יותר חכמה, נוכל לנצל את המרחב בצורה יותר טובה, נוכל לתת יותר שטחים ציבוריים, יותר שטחים ירוקים, נוכל לבנות יותר לגובה. יש מגוון רחב של שיקולים שנכנסים לתוך הסיפור הזה של פינוי-בינוי, וזה דברים שחשוב להכיר אותם, כי כאשר אנחנו מבינים את השיקולים שנכנסים לתוך אישור של תוכנית של פינוי-בינוי, של טבע בעצם, אז גם הסיכוי שלנו לדעת איפה להשקיע ולהצליח עם ההשקעות האלה של התחדשות עירונית עולה בהתאמה. וכפי שדיברנו בפרקים על תכנון, פינוי-בינוי זה תהליך שדורש שינוי טבע. גיא, אתה רוצה לתת פה איזושהי תזכורת, איזשהו רענון, מה זה אומר טבע?
טבע זה אומר תוכנית בניין עיר. הזכרנו בפרקים הקודמים את סמכויות התכנון ואת הוועדות השונות, מהוועדה הארצית לתכנון ובנייה ועד הוועדה המקומית, כאשר כל אחת מתכננת ברזולוציה יותר גבוהה מקודמתה, ובסוף כדי לקבל זכויות בנייה, כדי לקבל היתר בנייה, כדי לבנות משהו, צריכים לבנות בהתאם לחוקים שחלים על אותו תא שטח שבו אנחנו בונים. והטבע, תוכנית בניין העיר, היא מי שמגדירה את גבולות הגזרה על מה ניתן ולא ניתן לעשות על תא שטח מסוים. ואם רוצים לעשות משהו שלא תואם את הטבע, אז צריכים ללכת ולשנות אותה בוועדה המחוזית. עכשיו נדיב, אתה הזכרת קודם את חוק פינוי-בינוי. למה צריך חוק בשביל לעשות פינוי-בינוי? הרי פינוי-בינוי זה איזשהו תהליך, קודם כל תכנוני, אחרי זה תהליך פיזי, מעשי, בשטח. למה המחוקק פה בא ומתערב באיזה צורה?
כן, הייתי אומר שזה קודם כל תהליך שהוא תהליך קנייני. כי יש לאנשים דירות קיימות, יש להם איזשהו קניין, ובישראל יש כמובן זכות לקניין פרטי, והחוק בא ומגדיר כיצד, כאשר המתכנן הגדול יותר רוצה לעשות שינויים בזכויות הקנייניות של הפרט, כיצד זה בא לידי ביטוי, כיצד עושים את זה, כיצד מתייחסים לדייר סרבן, כמה תוספות אפשר לתת ליזמים במסגרת פרויקט כזה. יש פה הרבה כלים שהיה צריך לייצר, ואגב, הכלים האלה עדיין מיוצרים כל הזמן, בשביל לאפשר את המתווה הזה של פינוי-בינוי. סתם לצורך הדוגמה, פעם בשביל לקדם פינוי-בינוי היה צריך 100% הסכמות, לאחר מכן זה ירד ל-80% הסכמות, לאחר מכן זה ירד ל-66% הסכמות. כמובן שככל שאחוז ההסכמה הולך ויורד, הרבה יותר קל לקדם פרויקטים. התקן של מה הזכויות שנותנים ליזם, גם הוא מי הולך ומתקבע. ככל שהרגולציה יותר מוכוונת, יותר מיסודית, יותר ברורה, מן הסתם זה מאפשר לפרויקטים גם לקחת פחות זמן. הזמן הוא נושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הרבה בהקשר של פינוי-בינוי, כי היסטורית, אם מסתכלים בצורה ממוצעת, הזמן שלוקח לקדם פרויקט של פינוי-בינוי זה 15 שנה, שזה זמן שהוא, זה כמו לייפטיים ברמה מסוימת, וזה משהו שאנחנו לדעתי מתחילים לראות שהולך ומתקצר בצורה שהיא צורה די דרמטית, ובעיניי זה גם הולך להמשיך להיות המגמה, ומהסיבה הזאת צריך שגם המחוקק ייכנס לסיפור הזה. עכשיו, כמו שהתחלנו להגיד, התוכנית הזאת של פינוי-בינוי היא תוכנית שמחייבת שינוי טבע, זה לא כמו תמ"א 38, שאפשר לעשות ברמת הבניין הבודד, בלי להתחשב בכל מה שנמצא בסביב. כאשר רוצים לעשות תוכנית של פינוי-בינוי, צריך להתחשב בהמון המון גורמים, כמו לדוגמה, מי האוכלוסייה שגרה בשכונה? מה הגיל שלהם? במה הם עובדים? כמה הם מרוויחים? האם הם רוצים התחדשות עירונית? מה המצב של הדירות שלהם כיום? מה המצב של התשתיות באזור? תחבורה, יש המון המון פרמטרים שנכנסים פנימה, כי המטרה פה היא לא רק לקחת איזשהו בניין שהוא מת ליפול ולבנות בניין חדש במקומו, אלא ממש להשפיע על המרקם האורבני של העיר, ומן הסתם כל עיר, כל שכונה, זה סיפור אחר. אם אנחנו מדברים, אנחנו עכשיו יושבים בדירה שלי בבת ים, מן הסתם לעירייה יש אינטרס מסוים של מה אפשר לבנות באזור הים, איפה ששווי הקרקע הוא גבוה, לעומת נגיד שכונת רמת יוסף, איפה ששווי הקרקע הוא נמוך, הטבע היא טבע אחרת לחלוטין, הזכויות הן זכויות אחרות לחלוטין, ומה שמעניין בסיפור הזה הוא שלכאורה בפינוי-בינוי, מכיוון שזה תוכנית שהיא בסמכות של ועדה מחוזית, היית יכול לבוא ולחשוב שיזם שרוצה לעשות פינוי-בינוי, כל מה שהוא צריך לעשות זה ללכת לוועדה המחוזית, לקבוע תאריך לדיון, ולהציג להם איזשהו רצון לשנות את התב"ע, לבנות תוכנית שהיא תוכנית אחרת. בפועל זה בכלל לא ככה, כי למרות שהתוכנית כפופה, ומי שנותן לה את האישור הסופי ואת התוקף, מה שנקרא, זה הוועדה המחוזית, בסוף הוועדה המקומית היא זו שקובעת הכל, היא זו שקובעת את המדיניות, היא זאת שנותנת המלצה לפרויקט, ואף יזם לא ילך לעשות פרויקט של פינוי-בינוי, בלי שהוא יעבור קודם לא מעט תהליכים, שהוא יפקיד את התוכניות בוועדה המקומית, הוא יקבל את ההמלצה של הוועדה המקומית, זה תהליך שיכול לקחת הרבה מאוד זמן, ורק אז הוא יגיש את הבקשה בעצם לתב"ע חדשה, לתוכנית חדשה, ויתחילו הדיונים בוועדה המחוזית, שלאחריהם יהיה אפשר להוציא את היתר הבנייה. עכשיו, בגלל שהנושא הזה הוא נושא רחב ואין סופי, ויש פה המון נקודות שהן רלוונטיות למשקיע, אני חושב שהדרך הנכונה לספר את הסיפור הזה, להתייחס אליו, זה ממש ללכת שלב אחרי שלב של הבניין שרוצה לעבור התחדשות עירונית, ולתת את הדגשים בתוך כל אחד מהשלבים, מה כדאי לנו לשים לב בתור משקיעים. אז בואו נתחיל מכך שיש שני מסלולים שאפשר לקדם התחדשות עירונית. יש מסלול אחד שקוראים לו מסלול מיסוי, או לפעמים קוראים לו מסלול יזמים, ויש מסלול שני שקוראים לו מסלול רשויות מקומיות. אני רוצה להתחיל דווקא במסלול רשויות מקומיות, כי הוא מסלול שמבחינה תיאורטית נשמע מאוד אטרקטיבי, ובתור משקיעים זה יכול לשמע לנו מאוד מפתה להיכנס לפרויקט שהרשות המקומית היא זו שמקדמת, אבל זה ממש עלייה וקוץ בה, כי בסוף הרשות המקומית, השיקולים שלה, הם לאו דווקא שיקולים כלכליים. אפילו הייתי אומר שהם לא ממש שיקולים כלכליים, ויותר מזה, הרשות המקומית, לרוב האינטרס שלה, הוא אינטרס מאוד מאוד לא כלכלי, לפחות לא ליזם. אינטרס אולי כלכלי לה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על אינטרס של עירייה, של רשות מקומית, מה היא רוצה? קודם כל, היא לא רוצה דירות למגורים. כמה שפחות, כי הארנונה למגורים היא גירעונית, ועל זה כבר דיברנו בפרק הקודם. היא רוצה בעצם בנייה כמה שפחות צפופה, כמה שיותר שטחים ירוקים, שטחים פתוחים, כמה שיותר שטחים לטובת הציבור, אם זה מוסדות ציבור, בתי ספר, גני ילדים, מרפאות וכולי. היא רוצה מדרכות רחבות, הרבה דברים שהם אחלה והם נעימים ונחמדים, אבל היזם, כדי לקדם את הפרויקט, הוא חייב להרוויח פה כסף. וכדי להרוויח כסף, הוא צריך לבנות משהו שנמכר ביוקר, משהו שהוא משתלם לו, שזה קודם כל דיור, והיזם רוצה לבנות כמה שיותר דירות וכמה שיותר צפוף. וכאשר רשות מקומית מקדמת תוכנית, יכול להיות שהיא תקדם אותה בצורה שהיא צורה מופלאה ויפה ואסתטית וחכמה והכל, אבל בסופו של דבר אף יזם לא ירים את הכפפה וילך ויבצע את אותה טאבה שקודמה, והרבה פעמים הטאבה הזו דווקא תתקע את השכונה, את הרחוב, מלקדם התחדשות עירונית שהיא התחדשות עירונית כלכלית, כי מסלול רשויות מקומיות, מה שאומר בפועל, זה במקום שהיזם עכשיו יוציא כמה מיליוני שקלים על שלב התכנון לקדם ולהוציא טאבה לאשר טאבה, הרשות המקומית מקבלת תקציבים מהמדינה, והיא עושה את זה. היא עושה את כל התהליך.
אז אתה אומר שהרשות המקומית מקבלת תקציבים מהמדינה להוביל תכנון באזורים שהרשות המקומית רוצה להשביח אותם. בעיקר אני חושב שזה אזורים שהם אזורים עם אוכלוסייה חלשה, מוחלשת. זה לרוב האזורים שבהם העירייה דוחפת לקידום של תוכנית, כדי להפחית פשיעה, כדי להוסיף מוסדות חינוך וכו'. ובעצם, אם בעולם הכלכלי, האינטרס הכלכלי הוא הגורם המניע, אתה אומר שפה זה לאו דווקא. לאו דווקא שהאינטרס הכלכלי מוביל בראש, ורק שאני אבין, בעצם העירייה עושה את התכנון, העירייה היא זו שמגישה את התוכנית לוועדה המחוזית, או שזה יזם
נכון,
שמגיש?
נכון, היא מגישה את התוכנית לוועדה המחוזית, ואז אחרי שהטאבה מאושרת, מחפשים יזם שיקח את זה. עכשיו, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא, ומה שאנחנו רואים הרבה יותר בשנים האחרונות, ושגם במסלול של רשויות מקומיות, הרשות המקומית חוברת לאיזשהו יזם שיש לו זיקה למגרשים מסוימים, זאת אומרת, אולי יזם כבר התחיל להחתים, הוא כבר בקשר עם הדיירים, והם הולכים יחד ומגישים את התוכניות, בהתאם למה שהיזם כבר נותן לרשות המקומית את האינדיקציה, שיהיה לו שווה כלכלית לעשות את הפרויקט, ומבחינת יזמים זה ממש אטרקטיבי, כי חסכת ליזם מיליוני שקלים של תכנון, אבל הוא כן נמצא בתוך שלב התכנון כסוג של יועץ, כסוג של שותף, והוא יודע שהתכנון שיקודם הוא תכנון שכן עונה על הצרכים של הרשות המקומית, אבל גם יש בו איזושהי כדאיות כלכלית מינימלית ששווה לו לקדם אותה. אז זה המסלול של רשויות מקומיות.
אז שתי שאלות פה. א', בתור יזם, האם זה באמת חוסך לי כל כך הרבה כסף? כי אם אני עכשיו יזם ואני הולך יחד עם העירייה, ואני צריך שהתכנון יעשה לי שכל כלכלי, האם אני באמת יכול להפקיד את הגורל של הפרויקט לידיים של העירייה, היא תדע לתכנן אותו בצורה שהיא תהיה לי כלכלית? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, איפה אני נרשם? אם העירייה הולכת עם יזם אחד יד ביד ומקדמת תוכנית, איך היא בוחרת מהיזם? זה מכרז, זה קרבה לראש העיר, זה מעטפות, איך מתקרבים?
זה מכרז. כל הסיפור הזה של מעטפות, אמרת אותו בטיפה בצחוק וציניות, אבל באמת שהתחום הזה של פינוי, בינוי והתחדשות עירונית באופן כללי, הוא תחום עם המון, 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 אלף פעמים, המון כסף. המון כסף. בטח באזורי המרכז, ואיפה שיש המון כסף, זה קר פועל גם לשחיתות, ולכספים שעוברים ידיים, ודירות למקורבים, וקומבינות, וג'ובים, וכולי. אני חושב שהתחום נוקה יפה בשנים האחרונות, הוא עדיין לא נקי לחלוטין, ומה שהרשות המקומית אמורה לעשות, זה בעצם לקדם יחד עם איזשהו עורך דין, מכרז בין חברות קבלניות או יזמים שונים, בשביל לקדם את הפרויקט. לרוב, וזה משהו שחשוב להבין, אין מגרשים שאין להם זיקה. זאת אומרת, הסיפור הזה של פינוי-בינוי באמת פרץ לחיינו, הייתי אומר, משנות ה-2000, כשהרגולציה באמת התחילה לאפשר באמת לתכנן כזה מהלך, ושווי הקרקעות היה כבר הרבה יותר גבוה, והקרקעות הפנויות התחילו להתמעט, וכמעט לא תמצא בניין רכבת בגוש דן, שלא החתים אותו איזשהו קבלן חתימות, או איזשהו יזם לאורך השנים, שאין פה איזושהי התקשרות שנסתה לאורך השנים, ולכן נדיר שיש ממש בניין שהוא טבולה רסה, ואף אחד לא דיבר אותו, והוא לא מקושר לאף אחד, לרוב יהיה לאיזשהו יזם איזשהו זיקה, איזשהו קשר, והייתי אומר גם בהרבה מקרים, יש לי יותר מיזם אחד זיקה, כי יכול להיות שבתקופה אחרת, יזם הכתים בניין אחד לתמ"א 38, ויזם אחר הכתים את הבניין השחר, והרשות המקומית אומרת, אין יותר תמ"א 38 פה, פה יהיה רק פינוי-בינוי, ועכשיו תריבו ביניכם, או שתלכו לבתי משפט ותריבו שם, או שלרוב מה שיקרה זה שהיזמים יתאחדו ויעשו את הפרויקט הזה יחד.
אני רק אגיד שרצית להתחיל בהתחלה, והתחלת לפתוח פה את ההסבר על מסלול רשויות ומסלול מיסוי, אבל בשלב הכי מוקדם של חתימה על ההסכם עם יזם, בתקופה של התחלת הפינוי-בינוי, כשזה עוד היה ג'ונגל של ממש, יזמים וקבלני חתימות החתימו על מה שהם רוצים, והרבה יזמים החתימו על הסכמים שאין להם אפילו איזשהו תאריך פג תוקף. היזם לא מתחייב לשום דבר, אלא רק הדיירים מתחייבים כלפי היזם ללכת רק איתו, ולפעמים יזמים שונים החתימו באותו הבניין הרבה אנשים שונים שהם מתחייבים לא ללכת עם יזם אחר, וכל מיני סמטוחות כאלה שתקעו פרויקטים, שאת חלקם מצליחים לפתור משפטית, ואת חלקם גם מאוד קשה.
כן, גם החוק, גם עם הזמן משתנה, ויותר מאפשר לדיירים לצאת מכל מיני חוזים שלכאורה נראה שהם דרקונים, ואי אפשר לצאת מהם בשום דרך. וכמו שאמרת, פעם היה פה ג'ונגל, ממש, אתה מסתכל על חוזים של פינוי-בינוי, על הסכמים שנחתמו לפני 10 ו-15 שנה, זה עולם אחר לגמרי, מן הסתם, עורכי הדין הפכו להיות הרבה יותר משופשפים, הדיירים הפכו להיות הרבה יותר חכמים. פעם הדיירים שהחזיקו בדירות האלה שהולכות לפינוי-בינוי, היו האוכלוסייה הכי חלשה ומעוטת יכולת וכולי, פחות משכילה, שהם אלה שהחתימו אותם על ההסכמים האלה. היום ברוב הבניינים האלה, רוב בעלי הדירות הם משקיעים שקנו לאורך השנים את הדירות, מתוך הבנה של הרווח שהם יוכלו לעשות עם ההשבחה, הרבה מהם הם עורכי דין בעצמם, והם יודעים לבנות מנגנונים משפטיים הרבה יותר מתוחכמים מול היזמים, וזה משהו שכן נכון לנסים לב אליו, ואנחנו נדבר עליו הרבה על הצד של ההסכמים המשפטיים, אני אגיע לזה עוד מעט, אני רוצה לעבור לדבר על מסלול מיסוי, שהוא המסלול הנפוץ יותר, הוא המסלול של השוק החופשי, הוא המסלול שקפיטליזם וכסף הם אלה שמנחים אותו, מי שמכיר את הפודקאסט יודע שזאת הנטייה הטבעית שלנו להעדיף מסלולים קפיטליסטיים, גם עם החסרונות שיש במסלולים האלה, ובמסלול כזה מה שבעצם קורה זה שדיירים מתאחדים יחד עם יזם ומחליטים לקדם התחדשות עירונית באיזשהו מתווה של שותפות. לפעמים היזם יגיע להם דרך איזשהו קבלן חתימות, לפעמים היזם יגיע להם במכרז שעשה עורך דין או אדריכל, שעובד עבור הדיירים. כמובן פה זה נושא שהוא ענק בפני עצמו. ככל שהדיירים מאורגנים יותר טוב, הם מצליחים להשיג הסכמים שהם הרבה יותר טובים.
אולי תסביר מה זה קבלן חתימות רק למי שלא מכיר.
כן, קבלן חתימות זה הבן אדם שהולך ודופק על דלתות של אנשים, ואומר להם, תקשיבו, יש חוק שקוראים לו חוק פינוי-בינוי, ויש אפשרות שיקחו את הדירה של 2.5 חדרים הישנה והמרופטת שלכם, יערסו אותה ותקבלו דירה חדשה, הרבה יותר גדולה, עם מעלית ומרפסת וחנייה ואולי גם מחסן, וזה סופר שווה לכם, ורק בואו תחתמו לי פה שאתם מעוניינים, ואני כבר אביא לפה איזשהו יזם, ואז הקבלן הזה בעצם מה שהוא יכול לעשות זה בעצם לעבור בין היזמים, הוא בעצם מתווך, ולהגיד, תראו, אני חתמתי את כל הבניין ברחוב בלפור 30, ואני דורש 200,000 שקל עבור הדבר הזה, 300,000 שקל, כל המרבה במחיר, ואז הדיירים באיזשהו מקום קצת תקועים. זה מנגנון שהיה מאוד 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 נפוץ פעם, והיו קבלני החתמות שעשו ליטרלי מיליוני שקלים על הדבר הזה. היום זה הרבה הרבה פחות נפוץ, היום התהליך הוא הרבה יותר מסודר, אבל אלה קבלני חתימות, מכיוון שהתהליך היה כל כך נפוץ למשך זמן כל כך ארוך, בסוף אין מה לעשות, יש פה הסכמים משפטיים, ולרוב קבלני החתימות האלה, או המארגנים, לפעמים זה שם שהוא קצת יותר רשמי, שם שהוא קצת יותר נחמד, הם עדיין שותפים בתוך הפרויקטים האלה של ההתחדשות העירונית, למרות שאם הפרויקט היה יוצא היום ומתחיל היום, לא היה להם יד ורגל בתוך הפרויקט.
אוקיי, יפה. עכשיו דיברנו על מסלול מיסוי.
כן, אז כמו שאמרתי, מסלול מיסוי הוא מסלול שעושים יחד הדיירים עם יזם, והוא מוכוון רווחים, גם של הדיירים, גם של היזם, ובעצם יש פה איזשהו מסע ומתן חופשי, שבו היזם מציע לדיירים איזושהי תמורה, והוא מבקש מהם את הזכויות העתידיות שהוא יצליח להשיג בשינוי התב"ע, שהן כולן יוקנו לו, בתמורה לאיזושהי תוספת שהוא ייתן להם בבנייה חדשה. עכשיו תשים לב שיש פה משהו שהוא די מעניין, כי היזם ניגש אל הדיירים ומתחיל איתם מסע ומתן לפני שיש לו תב"ע. זאת אומרת, היזם אין לו שמץ של מושג מה הוא הולך לקבל. תחשוב שאני מגיע אליך לנהל מסע ומתן, ואני אומר לך, גיא, אני הולך להוסיף לך 20 מטר בדירה חדשה ולתת לך מחסן ומעלית וקומה שמינית ווואטאבר. ואני אומר לך את כל הדברים האלה, כשעדיין התוכנית שלי לא אושרה, שאין לי מושג מה יאושר בסופו של דבר, ויכול להיות שיאשרו לי מספיק כדי שאני אוכל לתת לך את מה שהתחייבתי, ויכול מאוד להיות שלא. יש פה מנגנון שהוא קצת מוזר, ודיירים שבהתחדשות עירונית זה חלק מהותי מהקושי, שמגיע יזם שאתה והוא יודעים שהוא לא באמת יודע מה הוא יקבל. אז אתה לא יודע באמת באיזה קומה אתה תהיה. אתה לא יודע מה כיווני האוויר שיהיו לך. אתה לא יודע את איכות המפרט הטכני. אתה לא יודע המון המון דברים. אתה לא יודע בשלב הראשוני. והסכנה שיכולה להיות זה שתגיע עם איזשהו יזם שהציע לך עולם ומלואו, ואז הוא ילך לוועדה המחוזית. ואני מכיר פרויקטים כאלה בלי סוף. והוועדה המחוזית תגיד, תשמע, אנחנו לא מוכנים לתת תמורות כאלה. אנחנו לא ניתן לך לבנות פה 40 קומות באזור הזה, ופתאום היזם מבין שאם הוא לא בונה 40 קומות, הוא בונה פה 30 קומות לצורך הדוגמה, הוא לא יכול לתת לכל דייר 40 מטר תוספת. פשוט זה, הפרויקט הופך להיות פרויקט שהוא לא כלכלי. ואז הוא צריך לחזור אל הדיירים, ולהחתים אותם על איזשהו נספח לחוזה, שאומר, תקשיבו, התוספת תהיה פחותה ממה שהתחייבתי. אגב, יש יזמים שזה ממש שיטה, שזה דבר בעיניי די מגיל, וכמובן לא אתן פה שמות של איזה יזמים עושים את זה, אבל יש יזמים שהם באים למכרזים ומציעים יותר משאר היזמים, מלכתחילה מתוך ידיעה שהם לא באמת יוכלו לתת לדיירים את מה שהם התחייבו. הם לוקחים את הדיירים את כל התהליך עד הוועדה המחוזית. הוועדה המחוזית דוחה את הבקשה של היזם, ואז היזם אומר לדיירים, תקשיבו, לא אפשרו לי לתת לכם תוספת של 30 מטר, אפשרו לי לתת לכם רק 15 מטר, ואתם יכולים תיאורטית, נכון, תיאורטית אתם יכולים מבחינה משפטית ללכת ליזמים אחרים, אבל גם הם ייתנו לכם רק 15 מטר, ואני כבר החתמתי את כולם, אז מה, תעשו את כל הסיבוב הזה מאפס, בואו פשוט נמשיך יחד, ואני אתן לכם את המקסימום שאני יכול לתת. זה מהלך שאני יודע שיש יזמים שעושים אותו, אז זה משהו שנכון להיזהר אליו.
כן, והיום הרבה מהבניינים שמיועדים לפינוי בינוי, מתארגנים עם עורך דין מייצג שעושה מכרז בין יזמים, מה שבעבר היה הרבה הרבה פחות נפוץ. ובאותו מכרז, עורכי הדין המתוחכמים מנחים את הדיירים ועוזרים להם להבין איזו הצעה היא ההצעה הכי איכותית, והיא לאו דווקא תהיה הצעה שנותנת את ההבטחה למטרים הכי גבוהים, אלא הם ילכו על יזם שהוא יזם שיודע לעמוד את איכות הפרויקט, את היקף הפרויקט, ולעמוד מאחורי ההתחייבויות שלו, כי הפסד של הדיירים, כשהם הולכים עם יזם שמבטיח הרים וגבעות יותר מדי, הפסד כפול, כי הם גם לא יקבלו את מה שהבטיחו להם לקבל, וגם הפרויקט יכול להתעכב מאוד, מאוד. יש פרויקט ענק שאנחנו ראינו ביחד נדיב, בקריות ליד הקריון, שזה אחד מהפרויקטים הוותיקים ביותר בעולם הזה של פינוי-בינוי, שבו היזם מבטיח הכפלה של המטרים לכל אחד מהדיירים, הכפלה של המטרים של הדירות, מה שהתברר להיות לא ריאלי, כלומר, הוועדה המחוזית לא מאשרת את זה, וזה פרויקט שלמרות שהוא מהוותיקים ביותר, הוא עדיין לא יצא לפועל.
אני זוכר נכון, משנת 97. כאילו, בשביל להבין כמה שהפרויקט הזה הוא פרויקט ותיק, ואם אנחנו נזכרים בסדרה של הפרקים שעשינו על דירות על הנייר, אמרנו שכאשר קונים דירה על הנייר, הפרמטר החשוב ביותר הוא כמובן, כמובן המיקום, אבל יש גם חשיבות למי היזם, כי יש יזמים שהם יותר איכותיים, ויש יזמים שהם יותר אמינים וכולי. בתחום של התחדשות עירונית, הפרמטר החשוב ביותר הוא היזם. לא המיקום, הוא היזם. כי יזם טוב הוא יזם שבאמת יניע ויקדם פרויקט. יש הרבה יזמים שיודעים יפה מאוד ללכת ולהחתים ולתת הבטחות, אבל אז שצריך לקדם פרויקט, אם זה לא פרויקט שהוא בפריים לוקיישן, הם דוחפים אותו לסוף הרשימה שלהם.
אני אוסיף שיש יזמים שאין להם את היכולת הכלכלית לקדם פרויקטים שהם יכולים כבר לקדם אותם, כי אין להם את הגב הכלכלי, לעומת יזמים אחרים שיכולים לקדם כמה פרויקטים גדולים במקביל.
נכון, נכון. אז בעיניי, וזה משהו שהוא קריטי, ההבדל בין אם מגיע איזשהו יזם לא מוכר, לבין אם הגיעה חברת תדהר והציעה לי לעשות התחדשות עירונית, זה הבדל של שמיים וארץ. גם ברמת הוודאות שהפרויקט יקרה, גם בכמה זמן ייקח לפרויקט לקרות, ומה שאנחנו רואים במכרזים בשנים האחרונות, זה שמי שזוכה במכרזים, הוא לאו דווקא מי שנותן את ההצעה הכי גבוהה, ויכול להיות שתבוא חברה מאוד איכותית, ותיתן הצעה שהיא קצת יותר נמוכה בכמה מטרים, מאשר חברות פחות מוכרות, והדיירים היום מספיק אינטליגנטים, מספיק מיועדים, בשביל לבחור ביזם האיכותי יותר שבאמת יקדם את הפרויקט ויגן עליהם מאשר יזם שהבטיח קצת יותר, שפה באמת זה עולם שלם, יש המון חברות בישראל שעוסקות ברמה תיאורטית בהתחדשות עירונית, יש מעט מאוד חברות שבאמת עשו פרויקטים של פינוי בינוי, ממש ברמה של אולי 20 או 30 חברות בכל הארץ שבאמת סיימו כאלה פרויקטים, זה משהו שהוא סך הכל עולם שהוא חדש לחלוטין, והכוח של ללכת עם חברה כמו האורה, שהיא החברה המובילה בישראל להתחדשות עירונית, לעומת חברה שהיא לא מוכרת ולא עשתה את זה, זה עולם אחר לגמרי, כי בשונה מסתם עולם של יזמות ובנייה, שבהם הכוח הכלכלי של היזם הוא הפרמטר החשוב ביותר, יזם עם כיסים עמוקים, שיש לו משרדים מפוארים בגוש דן, בתל אביב, כשקונים דירה מקבלן, זה מאוד אטרקטיבי ומאוד טוב. כשהולכים על עסקאות של פינוי-בינוי, זה בכלל, בכלל לא מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את המנכ״ל של החברה שיודע להגיע לדירה של הדייר הסרבן ולשבת איתו בשעות הערב על כוס תה ועוגיות ולשכנע אותו לחתום על ההסכם של הפינוי-בינוי. זאת אומרת, מישהו שממש מסוגל לרדת ממגדל השן, שרואה את הדיירים, שיודע לדבר בשפה שלהם, הרבה פעמים היזמים החזקים ביותר בהתחדשות עירונית בפינוי-בינוי, הם אנשים שגדלו בפריפריה, הם מכירים את השפה של הפריפריה, המשפחה שלהם גרה באזורים הפריפריאליים האלה, והם אלה שמסוגלים להשיג את החתימות, כי בעבודה על הסכם של התחדשות עירונית במסגרת של פינוי-בינוי, אנחנו לא פועלים מול שחקנים רציונליים במובן הכלכלי, הקפיטליסטי, הפשוט. בסדר? כאשר אנחנו עכשיו בעולם של יזמים בדירות רגילות, בפרויקטים רגילים, אני קונה קרקעות, הכל מאוד פשוט. אני בעל קרקע, מי ישלם לי הכי הרבה בשביל לקנות את הקרקע ולפתח פה בניין? מאוד מאוד פשוט, מאוד קל. כאשר אנחנו מדברים על דיירים שיש להם בניין, שאולי הם גדלו בו, אולי ההורים שלהם נפטרו בדירות האלה, יש להם קשר סנטימנטלי, הם לא אנשים שרגילים לחשוב במספרים, אז הבן אדם שיודע לגשת אליהם בגובה העיניים, והם רואים שאכפת לו מהם, והוא מוכן לקדם אותם, והוא דואג להם, ויושב איתם, והצרכים הפרטניים שלהם, הם באמת חשובים לו, זה יתרון שהוא יתרון אדיר. זה יתרון שהוא יתרון אדיר בהתחדשות עירונית, כי בסוף אנחנו פה עושים עסקת קומבינציה ענקית, עם עשרות, אם לא מאות אנשים, שרובם אנשים, נקרא לזה אנשים יחסית פשוטים, ו... היחסי אנוש של היזם הם קריטיים בשביל לקדם איזשהו מתווה של תוכנית. אז זה קודם כל הבסיס של מסלול מיסוי. אני אכנס קצת יותר לעומק לתוך המסלול, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?
רק אני אגיד שעסקת קומבינציה, למי שלא מכיר את המונח, זו עסקה שבה התמורה היא לא תמורה כספית, אלא היא תמורה בנדלן, בדירות, במטרים. יש לי רק שאלה, נדיב, לפני שאתה נכנס יותר לעומק על מסלול מיסוי, בסוף היזם מגיש איזושהי תוכנית במסלול מיסוי, לוועדה המקומית בעצם לקבל סוג של המלצה. ואז הוא הולך עם ההמלצה הזו לוועדה המחוזית, ועדה המחוזית יכולה לאשר, יכולה לסרב, אם היא מסרבת אז היא גם מנמקת מה, ממה נובע הסירוב, מה לא תואם, מה לא מתאים. האם ליזם יש את היכולת לקבל תמורה מסוימת שהיא מאושרת מהוועדה המחוזית, ולהגיד מתוך ה-X מטרים שאני מקבל, אני מחליט לתת לדיירים לכל אחד 25 מטרים או 20 מטרים או 15 מטרים, כלומר האם ליזם יש משחק על המטרים בין כמה הוא לוקח לעצמו לבין כמה הוא נותן לדיירים, או שהוועדה המקומית מכתיבה ליזם, אני מאשרת לך לתת לדיירים X ואתה תרוויח Y.
כן, טוב, אתה נוגע בעניין של תקן שמאי, פעם היה תקן שקראו לו תקן 21. תקן 21 גם עבר כמה שינויים לאורך השנים, בגדול פעם תקן 21 קבע שהרווח היזמי צריך לעמוד בין 25% ל-30% מהעלות הכוללת של הפרויקט, כולל הצד המימוני. ועד גם התמורות היו תמורות של 25 מטרים, וזה היה מקובל. בהמשך התקן השמאי, תקן 21, ירד ל-20%, שזה בעצם הרווח שכיוונו שיזמים יגיעו אליו, שנחשב רווח מספיק לפרויקט. היום יש תקן שמאי שקוראים לו תקן 21.1, ויש לתקן הזה כל מיני משמעויות ביחס לאיזה הוצאות של היזם נחשבות לדוח אפס, ואיזה הוצאות לא נחשבות וכו', אבל בגדול משהו מגדיר שאין מינימום ואין מקסימום. זאת אומרת, כל עוד הפרויקט הוא כדאי, כל עוד בנק מוכן לתת ליווי בנקאי לפרויקט, יכול להיות שבתל אביב, איפה ששווי הקרקעות הוא יציב וגבוה וחזק, הבנק יהיה מוכן להסתפק ב-14% רווח יזמי, ובירושלים אולי 16, ובמקומות אחרים אולי 20, זה יהיה משהו שישתנה ממקום למקום. לא מגבילים היום, בשנה מפעם, את גובה הבנייה האפשרית בהתאם לרווחיות של היזם, ופה יש כבר מקום להרבה יותר מסע ומתן בין הצדדים. כי אם אני עכשיו יושב על בניין קטן בקרקע שהיא קרקע יקרה, ויש אפשרות לבנות לגובה, אז אין סיבה שהתמורה שלי לא תהיה תמורה שהיא גדולה יותר, גם הרבה יותר גדולה מ-25 מטרים, זה בסדר גמור. אגב, אני אגיד פה איזושהי הרע שמבחינת המיסוי, ואנחנו ניגע בעניין הזה של מיסוי, הפטורים שיש על רווחים מנדלן, הם קיימים עד תקרות מסוימות בפינוי-בינוי. בן אדם שמקבל דירה תמורה ששווה יותר מ-150% משווי הדירה הקיימת שלו, לדוגמה, על היתרה, כן יצטרך לשלם מה שבח וכולי, זה נושא שאני מאמין שאני אגע בו בצורה נפרדת. רוב הפרויקטים היום, כפי שאנחנו מכירים אותם, התקן, הסטנדרט היום, הוא תוספת של 12-12.5 מטרים לשטח העיקרי, מרפסת של 12 מטרים, כמובן גם חנייה ומעלית, ומחסן כאשר זה אפשרי. בסדר, זה ברמת הסטנדרט. הדברים האלה הם לא חקוקים בסלע. יכול להיות פרויקט שהיזם לא נותן תוספות בכלל, ויש גם פרויקטים גם היום, שהיזם נותן שתי דירות עבור כל דירה, הכל יכול להיות בהתאם לכדאיות הכלכלית של אותו מקום, אז זה מבחינת התמורות.
עכשיו נדיב, איזה מיסים חלים בעסקת פינוי-בינוי? על מי? ולמה קוראים למסלול מיסוי, מסלול מיסוי?
טוב, זה שאלות שהן כאילו זה שאלה אחת, אבל היא באמת שתי שאלות נפרדות, כי יש מיסים שהם מיסים של השבחת קרקע, כמו היטל השבחה, שהיטל ההשבחה הוא היטל בגובה של 50% משווי השבחת הקרקע, בפינוי בינוי זה משווי השבחת הדירות, וזה היטל שהדיירים חייבים בו, אבל מי שלוקח אותו על עצמו בפועל, זה היזם, זה חלק מההסכם הסטנדרטי, שחותמים היזם שהוא ייקח את היטל ההשבחה, שההיטל הזה קיים בעצם מתוקף התב"ע החדשה, מי שמוכר דירה, אחרי שהתוכנית שהדירה נמצאת תחת סמכותה, שונתה, אני הייתי תחת טאבה X, הגיע יזם ושינה לטאבה Y, אם הטאבה החדשה השביחה את השווי של הדירה שלי, אני חייב לשלם את היטל השבחה.
רק אני רוצה לחדד את הנקודה המאוד חשובה שאמרת, מי שמוכר דירה בתהליך של פינוי בינוי, אחרי אישור טאבה, למעשה אחרי שינוי טאבה, הוא חווה איזושהי העצמה של הזכויות, איזושהי השבחה של הזכויות שלו בדירה, הוא כביכול נהנה מאותה השבחה, באופן חלקי לפחות, בשווי הדירה אמור ליהנות, אבל הוא יצטרך לשלם פה למעשה היטל השבחה על החלק שמשוייך לעליית ערך כתוצאה מאישור התוכנית. והרבה אנשים שמוכרים דירות לא לוקחים את זה בחשבון. יצא לנו עם לקוחות שליווינו להתקל במוכרים שמוכרים דירה כאשר היא כבר נמצאת בשלב תכנוני מתקדם בפינוי בינוי, ופתאום מוכר מגלה, אוי, יש לי היטל השבחה, אז אני מבקש מחיר יותר גבוה. חזר בו מההסכמה כבר שנתן, ביקש מחיר יותר גבוה, זה משהו שצריכים להיות מודעים אליו.
כן, זה אפילו יותר מורכב מזה. קודם כל, לחשב היטל השבחה זה אחד הדברים המסובכים והכמעט הזויים. כי תחשוב שאתה עכשיו, יש לך איזושהי דירה במתחם של 15 בניינים שאפשר עכשיו לבנות שם מגדלי יוקרה. בוא נגיד לצורך העניין, מגדלים של 30 קומות. בכמה הדירה שלך הושבחה בעקבות התוכנית הכללית? מאוד מאוד קשה לעמוד את זה. האם יש לך יכולת לקדם את התוכנית הכללית? לא, אין לך שום. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוכנית, שהיא תוכנית תיאורטית, שאולי יזם גדול יכול לבוא ולעשות איתה משהו, לך אין יכולת לעשות איתה שום דבר, היא לאו דווקא באמת השביחה לך את שווי הדירה, לפעמים כן, הייתי אומר לרוב כן, אבל לאו דווקא, ועכשיו הרשות המקומית מבקשת ממך איזשהו היטל אם אתה רוצה למכור לפני שהתוכנית המשביחה הגיעה לידי מימוש, לפני שהגיע יזם וממש הוציא היתר בנייה, אז קודם כל יש עולם שלם של שמיים, שמה שמתמחים בו זה לריב עם השמיים של העירייה, ולהוריד את היטל ההשבחה כמה שיותר, אז כל מי שאי פעם מקבל דרישה להיטל השבחה מהרשות המקומית כשהוא בא למכור דירה, קודם כל שידע שיקח את הכסף שלו ויזכור שירותים של שמיים מומחה, כי זה יכול לחסוך לו עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, וזה ממש דרך של פריירים פשוט, פשוט לשלם את ההיטל שהעירייה קבע ככה, כי זה משהו שהוא ממש, 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 אלף פעמים ממש לא חקוק בסלע, וגם פה הייתי אומר שזה קצת יותר מורכב אפילו מזה, כי לרשויות מקומיות שונות יש מדיניות שונה מה לעשות עם הסיפור הזה של היטל השבחה. סתם ניתן הדוגמה של בת ים לעומת חולון. בחולון, כאשר מישהו רוצה למכור דירה שחלה על הדירה הזאת איזושהי תוכנית חדשה, בוא נגיד תוכנית ח-619, שזאת טאבה שהיא טאבה כוללנית גדולה על חלקים נרחבים מהעיר חולון, אז הוא יהיה חייב לשלם את היטל ההשבחה, אם הוא לא חיכה ליזם שיקח ממנו את ההיטל. בבת ים, לא מחייבים את זה. בבת ים, אם אני רוצה למכור דירה שכבר חלה לה תוכנית חדשה, אני יכול להעביר איזשהו מסמך לקונה, שהקונה מסכים שההיטל הזה באופן תיאורטי יעבור אליו, עד שהתוכנית ההשבחה תבוא לידי מימוש. זאת אומרת, הוא לאו דווקא יצטרך לשלם את זה. אבל הדגש שאתה נתת הוא דגש מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו במקום שבו חל היטל השבחה על מוכר, שמוכר אחרי שיש תוכנית חדשה, והמוכר לא מודע לזה, ואנחנו כבר נותנים הצעה, ומביאים שמאות וכולי, והמוכר בא לעירייה לקראת חתימת החוזה, בשביל לקבל את, הפטור, את הפטור מהיטל השבחה, אומרים לו, אתה חייב 200 אלף שקל, ואז הוא בא לקונה, אומר, תשמע, אני, יש לי פה היטל השבחה של 200 אלף שקל, אתה תיקח אותו. ואז הקונה אומר, למה שאני אקח את זה? כאילו זה היטל שלך. אתה לקחת את ההשבחה, אני שילמתי לך פה. אתה תיקח את ההשבחה, והמוכר אומר, טוב, אז אני לא מוכר את הדירה. זה סבתוך שלמה, זה בזבוז המון זמן, המון המון זמן אפשר לבזבז על העניין הזה, ולכן חשוב להכיר אותו. עכשיו, זה היה לגבי היטל השבחה, זה מיסוי אחד.
רק אני אשאל, היטל ההשבחה, אנחנו מבינים שהוא חל במסלול מיסוי, הנוהג זה שהיזם לוקח אותו על עצמו, במסלול רשויות מקומיות אין היטל השבחה?
לא, אני אגיד לך, היום הדברים מאוד מאוד השתנו מאז חוק ההסדרים האחרון, שכל הסיפור הזה של המסלולים הוא קצת פחות דרמטי, כי כל רשות מקומית, כמו שדיברנו בחלופת שקד, שהזכרתי שרשויות מקומיות שונות יכולות להחליט האם לקחת 25% היטל השבחה, 0%, 10%, 50%, זה משהו שהוא נתון לשיקול דעת, גם פה בפינוי בינוי כיום, רשויות מקומיות יכולות להחליט כמה היטל השבחה לקחת, לא רק בכל עיר, אלא בכל אזור של העיר. זאת אומרת שאם עיריית בת ים רוצה לקדם את שכונת רמת יוסף, היא יכולה לקבוע ששם תהיה תב"ע שמשביחה ומאפשרת זכויות בנייה, ושם היא לא לוקחת היטל השבחה, בשביל לתת תמריץ ליזמים, אבל באזור אחר היא כן לוקחת היטל השבחה, או היטל השבחה קצת יותר גדול. אז זה משהו שהוא בכל מקרה נתון למסע ומתן, אבל כן באופן עקרוני, מסלול רשויות מקומיות הוא מסלול שהרשות המקומית רוצה לקדם את הפרויקט, היא, יש לה אינטרסים חזקים, היא מוכנה למסות פחות את היזם בשביל לאפשר לפרויקט לקרות בדרך שהיא רוצה שהפרויקט יקרה, ומסלול יזמים זה מסלול שזה ממש, זה ממש מאבק כוחות בין, בין הרשות המקומית, הדיירים והיזם, בשביל לראות איך בונים את ההוגה הזאת ואיך מתחלקים עליה. עכשיו, דיברנו על מיסוי, זה היה כל הצד של היטל ההשבחה. גם מדינת ישראל, לא רק הרשות המקומית, שבסוף הרשות המקומית זה, זה עוד זרוע של מדינת ישראל, כאילו אין באמת הבדל, אבל גם מדינת ישראל כמובן רוצה את ה-fair share שלה, של הרווחים, אבל המדינה הבינה בשלב מאוד מוקדם, וזה יאמר לזכותה, שאם עכשיו האירוע הזה של פינוי-בינוי יהיה אירוע מס בפועל, אז אנשים פשוט לא יקדמו, כי מה קורה בפינוי-בינוי? מה קורה מבחינה מהותית? איך החוק מתייחס לתהליך הזה? זה לא שאני נתתי, אני לא ויתרתי על הדירה שלי, ואז היזם סתם הרס אותה ובנה דירה אחרת ונתן לי אותה מתנה. זה ממש ממש לא מה שקרה. איך שהחוק מסתכל על זה? אני מכרתי ליזם את הדירה שלי, כולל את כל הזכויות שצמודות לדירה שלי. הוא מכר לי בתמורה דירה חדשה, נכון? זה מה שהיה צריך לקרות. תיאורטית, אם אני חייב במס שבח על הדירה, כי זה לא דירה יחידה, או שהיא מעבר לתקרה מסוימת, הייתי אמור לשלם פה מס שבח ומס רכישה, אם זה לא דירה יחידה, כשאני מקבל דירה חדשה, אגב, הייתי צריך לשלם גם מע"מ על שירותי הבנייה. כאילו זה משהו שהוא מאוד רחב, והמדינה הבינה שאם בן אדם בשביל לעשות פינוי בינוי צריך להיפטר מ-300,000 שקל, נכון, תהיה לו דירה חדשה, וזה כאילו יהיה לו שווה את זה, אבל הרבה מהאוכלוסייה הזאת בכלל אין להם 300,000 שקל בעוש, והם פשוט לא יעשו את הפרויקטים, ולכן המדינה נתנה פה איזושהי דחייה מעניינת. זה לא פטור, זו דחייה. המדינה אמרה, תראה, אני מתייחס לסטטוס שלך, ואנחנו דיברנו על זה המון בפודקאסט, על הסטטוס של דירה יחידה ומשפר דיור ומשקיע עם דירה שנייה והלאה, והמדינה אמרה, תראה, על הסיפור הזה של ההתחדשות העירונית ספציפית, אני לא רואה את זה בתור עסקה לעניין מס. בסדר? היה לך דירה בשווי של מיליון, עשית עסקה עם היזם, קיבלת דירה בשווי של 2 מיליון, על הדבר הזה לא שילמת שקל אחד של מס.
לפן אירוע מס.
נכון. עד מועד המימוש שלך, זאת אומרת, מועד המחירה של הנכס. כאשר תבוא למכור את הנכס, המדינה תשאל, רגע, זו דירה יחידה? אם כן, אז אתה לא משלם פה מס בכלל, כי זו הייתה הדירה היחידה שלך, אתה משלם בפי מדרגות של מיסוי של דירה יחידה, למרות שחווית פה איזשהו אירוע מטורף של השבחה, אתה לא תשלם עליו מס בכלל. אם זו דירה שנייה שלך ואתה מחויב במס שבח, אז יתחשבו במס שבח מהרגע שקנית את הדירה הישנה עד שמכרת את הדירה החדשה. זה לא שיתעלמו מכל מה שקרה ויגידו, טוב, מתחילים מהשווי של הדירה החדשה, ממש לא. מתחילים מהשווי של הדירה הישנה, וכמובן פה יכול להיות מס שבח שהוא מס שבח אדיר. כמובן שיש דרכים לתכנן את המהלך הזה כדי להימנע מהמס, כפי שדיברנו בהרבה הרבה פרקים בעבר.
כן, רק שצריכים לעשות את זה לפני שמוכרים דירה ולא אחרי.
נכון. אז זה לגבי המיסים במסלולים. גיא, תראה, אנחנו כבר רצים בפרק הזה יותר מ-40 דקות, ורק לדבר על מסלול יזמים של פינוי-בינוי, אני חושב שיקח לנו סדר גודל של 20 דקות, כי זה נושא שהוא נושא רחב. ואני חושב שגם נכון להתייחס אליו לעומק, כי להבין את השלבים השונים שלו ואת הזמנים השונים של כמה כל דבר לוקח, זה הרבה מהערך פה בסיפור הזה של הבנה של פינוי-בינוי. אז נראה לי שאנחנו נסיים פה ונמשיך בפרק הבא. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסי, בכתובת אפיקה.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.